אנחנו אמרנו אתמול שאנחנו צריכים בעצם לגעת בשאלה של ביקורת, שבח. דיברנו על טפטופי אור, על לטפטף מילה יפה, מילה של שבח. דיברנו על זה שאין מקום לשאלה כל כך מי צודק, זה לא כל כך רלוונטי בחיי נישואין. דיברנו על לחזק את הטוב, דיברנו על פתקים, דיברנו על חשיבות של פתקים, דיברנו על הסיפור של הגר עם כל הפתקים, דיברנו על הפתק עם המתנה, ואת זה עוד נצטרך להרחיב, אני לא יודע אם נגיע לזה היום. סיפרנו את הסיפור על אותו אחד שנתן פתקים 20 שנה, לא פספס בוקר, יחד עם ארוחת בוקר נתן פתק. דיברנו על כל מיני אופציות להשאיר פתקים בצורה מרתקת, במכונת כביסה, בנעל, בארנק. ויש עוד נקודה שאולי לא הדגשנו אותה מספיק. פתק לא צריך להיות תמיד מעשה אומנות. אתה לא צריך להיות פייטן. מספיק פתק שאומר אני אוהב אותך, וזה גם מאיר את היום. יש עוד נקודה שגם כן אני לא יודע אם הערנו עליה מספיק, וזה הרבה פעמים הבעת הכרת הטוב קטנה שווה הרבה. זאת אומרת, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. אם אתה יוצא מהבית ואשתך אומר בסדר, אני אעשה את הקניות ואתה רץ הדרך, ואז פתאום אתה יושב על אוטובוס ואתה חושב, רגע, היי, היא לא הייתה צריכה לומר לי את זה, בעצם גם אני יכולתי לסחוב את כל הקניות. ואז אתה מרים טלפון, אתה אומר, רק רציתי לומר לך תודה, זה באמת לא מובן מאליו, אני מאוד מעריך את מה שאת עושה. האמירה הזו שווה הרבה, ואנחנו בעזרת שם נדבר על זה. אבל נקודה קטנה של אור טפטוף, אור זה מה שבונה חיים יפים. ואתם תדעו בעצמכם שזה גם הולך בכיוון ההפוך. זאת אומרת, גם היא, טיפות. שלמה המלך אמר דברי נרגן, כן, שבן אדם כל הזמן מתיש. אז בעצם יורדות חדרי מוות. אנחנו לא שמים לב, אבל ביקורת ושבח הם דברים שמטפטפים. אתם יודעים מה זה עינוי סיני? הם שמים בן אדם ונותנים למים לטפטף לו על הראש. פשוט מטפטף, טיפה, שלום. טיפה, ובאיזשהו שב הוא יצא מדעתו. זאת אומרת, בן אדם ממש משתגע מזה. אז אנחנו היום נדבר על דבר שהוא, אנשים לא נותנים מספיק את דעתם עליו, ובעצם הוא המפתח. אם אנחנו מחפשים את המפתח לבניית חיי נישואין, יש דבר אחד שהוא המפתח, וכל השאר תפל אליו. והנקודה שהיא המפתח לשני הכיוונים, זה דברי שבח מול דברי ביקורת.
מי שומע את ההקלטות האלה?
טוב, עכשיו, הבעיה בדברים האלה זה שבן אדם לא חושב עליהם בשעת מעשה. ההערות הקטנות האלה שבאות לנו כזה, דרך אגב, זה ממש הורס את חיי הנישואין. ואנחנו צריכים להבין שני כללים שבנוגע לביקורת. כלל א', צריך להבין ביחס לסיפור. היה לנו מנהל כשהייתי בתיכון, שהיה לו מכשיר שמיעה. והתלמידים מדי פעם היו רוצים לעבוד עליו, אז הם היו עובדים לפניו, ומתחילים להניע את השפתיים אחד לשני כאילו הם מדברים, והוא לא שומע כלום. אז הוא היה מגביר ומגביר ומגביר את המכשיר שמיעה, ומנסה לשמוע מה אומרים, ואז פתאום היו צועקים, והוא היה יוצא מדעתו, הוא היה שומע את זה בקולי קולו. סיפור אכזרי, אבל אמיתי. מה אני בא לומר? אתה יודע שאם אתה מדבר עם בן אדם שיש לו מכשיר שמיעה על פול ווליום, אתה צריך ללחוש והוא ישמע אותך צועק. בא לומד עם אשתו בחנות, והיא מודדת, היא שמה בגד. וכשהיא מודדת את הבגד, היא שואלת אותו, זה נראה לך צמוד? אז הוא אומר לה, נראה לי קצת צמוד עליך. אז היא מתחילה לצוק עליו. מעשה שהיה, אני הייתי בחנות, מתחילה לצוק עליו. איזה אכזר אתה? אתה לא בן אדם, אני לא מאמינה שאתה יכול לדבר אליי ככה. אתה עומד פה בחנות ובלי פושות אומר לי שאני האישה הכי שמנה שראית בחיים, אתה לא מתבייש? רגע, מה הוא אמר? זה קצת צמוד. מה היא שמעה? אני האישה הכי שמנה שראית בחיים. רגע, אמרתי שאת שמנה? לא אמרתי שאת שמנה. בסדר, אמרת את זה בסגנון אחר, אבל אני יודעת מה התכוונת. רגע, אבל זה לא מה שאמרתי. כמה פעמים לזוגות יש את המריבה הזו? זה, רגע, זה לא מה שאמרת. אז השיעור הראשון דיברנו על זה, שהאישה שומעת את הכל סביב השאלה אם אתה אוהב אותי או לא. עכשיו אנחנו מדברים על נקודה אחרת. שהאישה שומעת את הדברים בווליום הכי גבוה. אתה לחשת, היא שמעת צעקה. ניתן עוד כמה דוגמאות. מאוד מצוי שזוג יש להם מריבה, והאישה אומרת לבעל, למה אתה צועק עליי? והבעל אומר, לא צעקתי. אבל היא שמעת צעקה, אבל אתה לא צעקת. ההפך, היא מסוגלת לצעוק עליך, ואתה לא צעקת, ואז היא אומרת, אתה שואלת למה את צועקת? והיא אומרת לך, אבל אתה צעקת. רגע, אני לא צעקתי, אבל היא שמעת צעקה. אבל אתה לא צעקת, זה לא משנה. אצלה, אתה צריך להכפיל כל מילה שאתה אומר, בפי 5, בפי 7, בפי 10, הווליום למעלה. תרצה או לא תרצה. אז מאוד מצוי שבמריבה, האישה תאמר, איך אתה מדבר אליי ככה? רגע, אבל מה אמרתי? אבל זה מה שהיא שמע. תרצה או לא תרצה. דוגמה מצחיקה אבל קלאסית. אישה אומרת לבעל, אני לא סובלת אותך. הבעל אומר לה, ואני לא סובל אותך. האישה פורצת בבכי, איך אתה יכול לדבר אליי ככה? אני לא מאמינה. רגע, הוא עומד שם כאילו זה קומדיה. רגע, אני לא מבין. אני כולו אמרתי מה שאת אמרת. לא נכון, אתה אמרת את זה הרבה יותר אכזרי. רגע, הוא אמר יותר אכזרי, הוא אמר את אותו משפט שהיא אמרה, נכון? אבל אם היא תאמר לך משפט, ואתה תאמר בדיוק את אותו משפט חזור, אז אתה אמרת פי 5, כי היא שמעה פי 5. איי, זה לא פייר, זה המציאות.
יכול להיות לטובה.
יכול לטובה?
אתה אומר כאילו, אני אוהב אותך, אז היא
שמעת את זה. לא. בשבח זה חומש. בשבח זה עובד אתה אמרת פעם אחת, אני אוהב אותך, היא בקושי שמעה את זה. אמרת 5 פעמים היא שמעה פעם אחת. לשבח זה הפוך, זה ממש הפוך. עד שאתה אומר 5 פעמים היא לא שמעה. נדבר על זה עוד רגע, בשבח. אבל הנקודה שאנשים מאוד 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 טועים בה, זה שאנשים חושבים שאני לא אמרתי משהו אישי. אני כולו הצעתי שפעם הבאה תעשית קוגל בתבנית יותר רבה, כדי שזה לא יישרף. מה אני אמרתי שאת לא יודעת לאפות? איך נפגעת עד עמקי נשמתה? כן, אתה אמרת שאני לא יודעת לפות, אתה אמרת שאם יש לך יודעת לפות יותר טוב, אתה אמרת שאתה לא סובל לכל דוחן שלי. רגע, לא אמרתי מילה אחת כזו, אני כולו הצעתי שפעם הבאה תשתמשי ותבנית יותר רבה שהקוגל לא יסרב. אבל היא נפגעת עד אם כן נשמתה. רגע, מה אמרתי? מה היא שמעה? אבל היא שומעת את זה. זה שאני לא אמרתי, זה לא אומר שהיא לא שומעת, היא באמת שומעת את זה. זה איך שהיא שומעת, ויותר מזה, זה גם איך שהיא מדברת. זאת אומרת, אנחנו עוד נדבר על ההבדלי דיבור בין גבר לאישה, אבל אצל אישה רמז שווה דיבור, ודיבור שווה התחננות. אם אני הייתי צריכה לומר לך, האם אתה יכול בבקשה להוציא את הזבל, זה אומר שאני כבר הייתי צריך להגיע למצב שאני מתחננת מלפניך. בעל מגיע הביתה ואשתו אומרת לו, אתה יודע שהפח זבל מלא? והוא אומר, כן, את צודקת, וממשיך לעשות את ענייניו. עכשיו מבחינתה היא ביקשה ממנו להוציא את הזבל. מבחינתו היא לא ביקשה, היא אמרה לו עובדה, אחד מאיתנו נצטרך להוציא את זה.
מה? אמרת שמקרה של רמז שפשוט להבין, יש דברים שאתה אפילו לא מבין מה.
זה נכון, אבל כשבן אדם לא שם לב, הוא מפסס המון רמזים פשוטים. יצאתי מאולם שמחות, עמדתי מאחורי זוג. אנחנו עומדים, ובקו ישר יש את התחנת אוטובוס. עכשיו יש גם מדרכה מפוצלת שהולכת סביב 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 לחניון, ומגיעה חזרה לאותה נקודה. אז האישה אומר לבעל, איזה דרך נגיע לתחנת אוטובוס? אז הבעל אומר שם. עכשיו, זו טעות שכל אחד מאיתנו היה מסוגל לעשות. כי למה היא שאלה אותו? היא לא יודעת שהקו הישר הוא יותר קצר. היא באה לומר לו, אני רוצה שאתה תאמר לי, שמתחשק לך, ללכת איתי לסיבוב, ואתה רוצה ללכת איתי לטייל, אתה רואה, פספסת על זה. אני עומד מאחור, אני פורץ בצחוק. כי כשאני לא האחד שעומד בסירה, אז מאוד קל לראות את הדברים. אבל הוא שבבנים, הוא לא מבין מה היא שאלת אותו, אז הוא אומר לה ככה, נו מה השאלה? זה מאוד פשוט, שאלת עניתי. אבל למה היא שאלה?
זה מסובך.
לא רואה איזה סובך, זה דרכה של אישה לדבר ככה.
השכל שלה, אני לא יודע אם השכל שלה מעוברת, או שלה אם הוא מעוברת, אבל אנחנו לא חושבים אותו דבר.
אנחנו לא חושבים אותו דבר, אבל אנחנו לומדים, זה חלק מהדבר המקסים בחיים ניסים, שאתה לומד רגישות למשהו שהוא לגמרי לא אתה. לגמרי לא אתה. זה לא מצב שזה טבעי לאף גבר להיות בעל טוב, זה לא הולך. בטבע גבר הוא בעל רע, ואישה היא מחשפה. אלא מה? כל אחד צריך להקם את טבעו כדי להתאים את עצמו אחרי השני. זה לא שהיא רעה, זה שהיא, הטבע שלה והטבע שלנו, זה לא הולך ככה.
אתמול היה פה...
אז אנחנו היום לא מתמקדים בהבדלי דיבור, אנחנו מתמקדים בנקודה אחת. אמרנו שהמשקל של ביקורת מתחלק לשניים. א', כי היא שומעת את הדברים הרבה הרבה יותר בקול, ואז כבר גלשנו טיפה והזכרנו שסגנון הדיבור שלה הוא ברמז, וממילא כל דיבור ישיר יש לו יותר משקל, והיא שומעת כל מילה של ביקורת פי חמש. מילה של שבח היא שומעת חמישית. עכשיו, זה פן אחד, מה הבעיה בביקורת? אבל יש פן שני, שהוא רלוונטי בין לגבר ובין לאישה. כשבן אדם נותן ביקורת, מה שהצד השני שומע, זה ככה. היה יותר חשוב לך או לך לומר את המשפט הזה, ולפגוע בי מה שלא לפגוע בי. זאת אומרת, הנקודה הזו יותר חשובה לך מהרגשות שלי. אז זה פי כמה פוגע. תרצה או לא תרצה, זה מה שהצד השני שומע, וגם גבר שומע ככה. זאת אומרת, גבר מגיע הביתה ועושה קניות, והוא שחה, והוא בילה שעתיים שם כשהוא רצה לעשות דברים אחרים, ועשה את כל הקניות, ואשתו אומרת לו, אני לא מבינה, ביקשתי ממך סבון כלים מאוד ספציפי, ואתה הבאת לי משהו אחר, אני לא מבינה. הוא עומד שם, רגע, את רואה את כל מה ששחפתי? שעתיים אני עומד בחנות, וזה כל מה שיש לך לומר? גבר עומד בשוטף את כל הבית, הוא מסיים לשטוף את הבית, ואשתו בא ומסתכלת מאחורי הדלתות ואומרת, אתה לא חושב שצריך לנקות פה? הוא אומר, רגע, אני לא מבין, כל העבודה שלי לא שווה כלום? מה הוא באמת אומר? הרי עשיתי 85-95% ועל ה-5% שווה לך לבקר ולפגוע בי יותר מה-95% שעשיתי? זאת אומרת, בכל ביקורת, כמה שבן אדם יאמר, אבל אני צודק. זה לא משנה, מה שאתה, המסר שאתה משדר, זה יותר חשוב לי הנקודה הזו לבקר, מאשר הרגשות שלך. עכשיו בוא ותסביר, אבל אני צודק, זה לא אישי. מה הקשר זה אישי או לא אישי? זה ועוד איך אישי. עמדתי וטרחתי, הזעתי, לקחתי זמן שבעצם לא היה לי, שתפתי את כל הבית, אני לא מבין. אני לא מבקש תמיד תודה, אבל לפחות אל תבואי ותתני לי על הראש. גם גברים, גם נשים רגישים. צריך לדעת שביקורת זה השבר של חיי נישואים. זאת אומרת, הדבר שהורס את החיי נישואים זה ביקורת. ביקורת ממנו אליה, ממנה אליו, זה לא משנה. וכל הגישה הזו, ביקורת בונה וכל זה, תשכחו מזה. זה לא קיים בחיי נישואים. אנחנו, התפקיד שלנו זה לשבח, להביע הכרת הטוב והערכה. וכולנו צמאים לזה. אני אוסיף עוד נקודה שהיא עכשיו חודרת ללב העניין. אתה חושב שאתה תלמד אותי במה אני לא בסדר? אני יודע יותר טוב ממך במה אני לא בסדר. אני צריך להתמודד עם עצמי כל לילה, כל בוקר. אני יודע במה אני לא בסדר. כשבן אדם מתחתן, מה שבן אדם רוצה בזוגיות, זה בן או בת זוג שיקבלו אותו דווקא בנקודות שהוא לא בסדר. כשבן אדם מבקר, מה שהוא בעצם אומר זה, שמור מחד, אני לא מקבל את החלק ממך שהוא לא בסדר. אני רק מקבל את מה שכן בסדר. רגע, אבל לא על דעת זה התחתנתי. למה בן אדם מתחתן? בן אדם מתחתן כי בתוכו יש צמאון לחיבור חלק. דווקא בנקודות שהוא לא אוהב את עצמו. דווקא בנקודות שהוא לא בסדר. כל אדם רוצה את זה. אני אגלה לכם סוד יותר עמוק. בתוך תוך תוכו של האדם, קשה לו להיפתח לבן או בת זו. כי באיזשהו מקום הוא מפחד. אם הצד השני ידע מי אני באמת, הוא לא יאהב אותי. עכשיו, כמה שבן אדם מבקר יותר, ככה יש יותר נטייה בצד השני. אני לא רוצה להיפתח. איך אני אפתח? הרי כשאני מנסה להיפתח, כל דבר שהצד שני רואה שהוא לא בסדר, הוא מבקר. אם הוא מבקר, אז הוא לא יקבל את מה שלא בסדר בי. הוא לא מקבל את מה שלא בסדר בי, ממילא אני לא יכול להתחבר. אז ביקורת על הרבה רבדים, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה בתת מודע. אבל זה בתת מודע של כל אדם. זאת אומרת, כל אדם בתוך תוכו, יש לו איזשהו פחד, יש אמירה, אם העולם היה יודע מה שאני מערר וחושב, אף אחד לא היה מוכן לדבר איתי. אבל כולם לא יודעים. מה ההבדל בין משוגע לאדם נורמלי? כמה האדם הנורמלי מצליח להסתיר את השיגעון. זה לא אמירה שלי. אני לא זוכר מי אמר. אז כשבן אדם מתחתן, הוא רוצה קשר. גם גבר, גם אישה. אבל הוא רוצה קשר ברבדים איפה שהוא לא שלם עם עצמו. כשבן אדם מבקר משהו, בעצם אומר לצד השני, לא מקבל אותך איפה שאתה לא בסדר. אני אעיר לך כדי שאתה תשתנה. ואני אעיר לך כי מה שחשוב לי זה שתהיה מושלם. ובאיזשהו מקום אתה לא מקבל את האהבה שרצית בחיי הנישואים. זאת אומרת, ביקורת נוגעת בלב ליבה של הקשר. ואנחנו כתמימים באים ואומרים, זה לא אישי, אני סך הכל אמרתי, תבנית יותר רבה. את לא הבנת? זה לא אישי, מה זאת אומרת זה לא אישי? כמו שלנו קשה, כשמאירים לנו על הדבר האחד, הפריט האחד שלא קנינו, שקנינו לא נכון, ככה לא קשה, כשבאים עם איזושהי יצאה נבונה, את יודעת שאם היית שוטפת את ה... את המסננת של הספגטי מיד אחרי שעשית הספגטי, זה יהיה הרבה יותר קל מאשר כעבור חצי שעה. יופי, אתה גאון, גם היא ידעה את זה. היי, אתה עכשיו זה ששוטף את המסננת של הספגטי, אבל היא הייתה עסוקה עם להכיל את כל הילדים, היא לא הספיקה. אתה לא הועלת לה כלום, אתה נתת הערה. לא התכוונתי להערה, אני סתם חשבתי אולי יהיה לה יותר קל לדעת.
סבר מנה שידע את זה טוב ממך.
כן, אבל אנחנו כולנו עושים את השטויות האלה. והשטויות האלה, כמו שאמרנו, כמו דברי נרגן, יורדות חדרי מוות, לאט לאט. הדברים האלה מתישים את חיי הניסויים. אז איך בונים? הבנייה היא בכיוון ההפוך. ראינו נשים שברחו מהבית, שעזבו את בעליהם ואת ילדיהם ונמאס להם, ורוב רובם אמרו שהגורם העיקרי שגרם להם לברוח מהבית היה חוסר הערכה. זאת אומרת, האישה מרגישה שלא מעריכים אותה. היא עובדת קשה וכלום. וצריך להבין יותר לעומק מה בעצם הולך אצל אישה. נתחיל עם סיפור מצחיק, ואז נעבור לגרע חשוב. בעל קם בבוקר, צריך לצאת לעבודה. הוא יוצא די מוקדם, קם בחמש בבוקר, כולם ישנים. הולך, מארגן את הדברים שלו. מסתכל, רואה את אשתו ישנה שלווה, את התינוקת ישנה שלווה, את כל הילדים במיטות שלהם שלווים. שמח, עוזב בית שלו, הכל יופי, רגוע. הוא אומר, אני צריך לקרוא את עצמי לצאת בחמש וחצי לפנות בוקר כדי לנסוע לעבודה, לפחות כולם פה שלווים ונחים ורגועים. יוצא מהדלת, שקט שקט, משאיר לאשתו עוד פתק, אני אוהב אותך. יוצא, נועל את הדלת, שקט, הולך, מתניע את הרכב, נוסע. ומרגיש בתוכו, נכון, אני צריך לצאת ולעבוד קשה כל היום, אבל לפחות יש לי בית שלב, ברוך השם. שתי דקות אחרי שהוא יצא מהבית, התינוק קם ומתחיל לצרוח. אשתו, בקושי יש לה כוח לפתוח את העיניים, הולכת להחזיק את התינוק, מחזיקה את התינוק, והתינוק לא נרגע. מבלה איתו חצי שעה, עד שבסוף הוא נרגע, חוזרת למיטה, הילד בן שלוש יוצא מהמיטה, מחליט שהוא הולך לעשות לי מפתח, הולך למטבח, מוציא ביצים, מתחיל לזרוק אותם על הרצפה. זורק ביצה, עוד ביצה, שלוש ביצים. עכשיו לאמא יש שלוש ביצים מונחים על הרצפה.
סליחה.
האמא שוכבת במיטה ומתחילה לשמוע עניינים במטבח, יוצאת מהמיטה, רואה את התינוק מתחיל לשפוך סוכר וקמח לתוך הביצים שעל הרצפה. מרימה את הילד בן שלוש, כבר צריכה להכניס אותו לאמבטיה, לנקות אותו, לסדר אותו. השעה היא רבע לשש, היא לא קיבלה את השעות שינה שבעלה בדרך לעבודה, הוא משוכנע שהיא קיבלה, יש לו עוד מטבח מתונף, והיא צריכה לסדר את הילד. אם בנקת ילד בן שלוש, מכניסה אותו לחדר, הולכת לנקות את הביצים, ושומעת שהילד בן חמש מתחיל לבכות. מה קרה? יוצאת החוצה, הילד לא יצליח להגיע לשירותים, יש לו עוד לכלוך על הרצפה. טוב. איזה לכלוך היא תנקה ראשון, לוקחת את ילד בן חמש, צריכה לשטוף אותו, צריכה לקלח אותו, צריכה להלביש אותו, יש לה עכשיו לכלוך של הילד שלא הגיע לשירותים בזמן, יש לה את הביצים שעוד לא סימן לנקות, הולכת למטבח, ביצים זה לא כל כך קל לנקות, מתחילה לנקות את הביצים, מתחילה לנקות את הלכלוך של הילדים, הילדים מתחילים למשוך לה בחלוק לילה, היא עוד לא הספיקה לעשות כלום, לצצי השיניים ודאי לא. אמא, אנחנו רעבים, אמא, מה יש לארוחת בוקר? אמא, המסכנה הזו לא היה לה שנייה לנשום, מהרגע שבעלה יצאה מהבית, היא מנקה. מנקה את זה, מנקה את זה, מנקה את הרצפה, מנקה את הביצים, והיא צריכה לעשות את הכל עם חיוך, לא הספיקה לאכול, לא הספיקה לשתות, לא הספיקה לצחצח שיניים, מסיימת לנקות, והילדים כבר מושכים לה בשערות, ואומרת, רק רגע, רוצה ללכת לצחצח שיניים. הולכת לשירותים, שמה משחה למשחת שיניים, והתינוק צורך, והילדים דופקים, צריכה לצאת החוצה להרים את התינוק, המשחן תחכה לה, המברשת תחכה לה, מחזיקה את התינוק, מניקה את התינוק, לוקח את הילדים, אבל אמא, אנחנו רעבים, אמא, אנחנו רעבים. טוב, הולכת למטבח, מכינה לכל ילד ארוחת בוקר, לוקחת את התינוק, ממשיכה להניק, עוד לא צריכה לצחצח שיניים, השעה כבר רבע לשבע. טוב, רבע לשבע, הילדים אומרים לאכול, היא מניחה את התינוק רגוע, הולכת למטבח, רואה שהילדים שפכו את כל האוכל על הרצפה. טוב, שוב יש לה מה לנקות, אבל עכשיו היא לא יכולה לנקות, צריכה להוציא את הילדים כולם לגנים, למטפלות. בסדר? אוספת את הילדים, מכינה למערוך הצהריים, לוקחת אותם, מתחילה לצאת מהדלת, אבל רגע, רואה שכבר מתחילים לבוא נמלים, כל אוכל שהם שפכו. הילדים צריכים לחכות, אבל אמא צריך ללכת. אמא, מסכנה הזו עוד לא צריכה לצחצח שיניים, המפרשת עדיין מחכה לה, הולכת לנקות את הדורים, לטפל בנמלים, להוציא את הילדים, מוציאה את הילדים, מגיעה חזרה הביתה, הטלפון מצלצל. היא רק הספיקה לנקות את הדורים, אומרים לה שילד אחד לא רגיש טוב בגן, היא צריכה לבוא לאסוף אותו. הולכת לאסוף את הילד, מביאה אותו הביתה, יש לה את התינוק כאן בוכה, הילד מתחיל להקיא, והיא צריכה לשבת להחזיק אותו, לנקות את הקאות, לשבת איתו, לא הספיקה לעשות כלום, לא לאכול, לא לשתות, לא... היום ממשיך והולך ככה, עד שבלילה סוף סוף, בשעה 7, היא יושבת עם הילד שבוכה ובוכה, כי כל יום היה לו חום, נותן לו את האקמול האחרון, יושבת איתו, מספרת לו סיפור, הוא מסיים וסוף סוף נרדם, ובשבע וחצי היא יושבת ולוקחת לפעם הראשונה לאכול משהו נורמלי, לשים בפה. סימה לנקות את הבית, סימה להשכיב את הילדים, סימה להניק את הילדים, סימה לנקות, סימה לשבת עם הילד שיש לו חום, יושבת לשתות את הכוס קפה. בעלה נכנס בדלת, 7:30. הוא נכנס ורואה את הבית בדיוק איך שהוא עזב אותו בבוקר. אשתו עדיין בכותונת לילה, לא הספיקה להתלבש כמו בן אדם, לבשה בגדים מעל, הוריד את הבגדים מעל. הבית נקי, הילדים במיטה, כולם שוכבים שלווים, ואשתו יושבת שם עם כוס קפה.
מצוין.
מצוין. אז הוא זוכר, הוא יצא 5:30 לפנות בוקר. הוא אומר לה, את יודעת איזה יום קשה היה לי היום? והיא מחזיקה את הכוס, מסתכלת עליו. והוא אומר לה, תראי, אני לא זוכר לשבת כל היום לשתות כוס קפה כמוך, עדיין דקטונת לילה. עכשיו, תחשבו בעצמכם מה הולך בראש שלה באותו רגע שהוא אומר לה את המשפט הזה. אבל שתדעו שכולנו ככה. אנחנו יוצאים בבוקר, רואים תמונה אחת. חוזרים אחר הצהריים או בערב, רואים תמונה אחת. אנחנו מעריכים כמה הושקע. בן אדם לובש חולצה. הוא חושב... מישהו היה צריך לקנות את החומר כביסה, מישהו היה צריך לחבס, מישהו היה צריך לקפל, לשים מקום. זה לא עובר במחשבתו. בן אדם יושב לסעודת שבת, הוא מתחיל לחשוב כמה היו צריכים לעשות. לי יש טקס, הילדים יודעים כבר. אנחנו יושבים לסעודת שבת, אני אומר, מי פה אמר תודה רבה לאמא? חשבתם רגע שאמא הייתה צריכה ללכת לחנות, לקנות את אוכל, ללכת לבנק להוציא את הכסף, ללכת לחנות לקנות את אוכל, לסחוב את זה הביתה, לשים את זה במקום, אחר כך להוציא את זה ולבשל, אחר כך לשים במקרר, אחר כך להוציא לארוך, לחמם, להוציא לשולחן. מישהו פה אמר תודה רבה? זאת אומרת שלהם יתחיל להיות הערכה. אבל האמת, אנחנו, הבעלים, מאוד מאוד קשה לנו, שיהיה לנו הכרת הטוב. מאוד קשה, כי אנחנו כמו אותו בעל, יוצאים בבוקר, חוזרים בערב, אנחנו לא רואים את כל מה שנעשה באמצע. דבר שני, זה גרא מאוד חשוב. הגמרא מספרת שרבי שמעון בנו של רבי נולדה לו בת. אז רבי חייא בא ואמר לו, מזל טוב, יש לך קיום העולם. זאת אומרת, הוא הצטער, אז הוא אמר לו, מה יש לך קיום העולם? בא הביתה לאבא שלו, אמר לו, מה רבי חייא אמר לו? אז אבא שלו אמר לו, הוא נתן לך תנחומים של הבל. כי...
זה בת.
יש, כן, כי זה בת, כי... כולם יודעים שהעולם צריך מעבדי אורות, אבל כולם מעדיפים ללכת לבסמים. אז היה לך בת, זה כמו מישהו בורסיקי, מישהו מעבד אורות, עם כל הכבוד זה מסריח, והוא נתן לך תנחומים של הבל. סוף הגמרא, אתה קורא את הגמרא, זה נראה גמרא די שובניסטית, מה הולך פה בגמרא? אז בוא נבין את הגמרא לעומק, הגרא מסביר את הגמרא נפלא. אנחנו... חיים בעולם שנותן הערכה לדברים של תענוג. זאת אומרת, בן אדם מעריכים את הבוסם שהוא לובש. בן אדם בעצמו מעריך את הבוסם שהוא לובש. אבל יש דברים כמו החגורה, כמו הנעליים, שבן אדם צריך, בלעדיהם המכנסיים שלו ייפלו, בלעדיהם הרגליים שלו יחוו. אבל הוא לא כל כך מעריך את זה, הוא לא מעריך את זה, אולי אנחנו בדור היום שיותר מעריכים את זה, אבל באופן סדיר, בן אדם רגיל מהשוק שלא משקיע 700 אלף שקל בנעליים שלו, אז הוא קונה סנדלים, בסדר, נעלי עבודה. אבל מה הוא צריך? הוא צריך נעלי עבודה. ומה תענוג? הבוסם. אפשר לחיות בלי בוסם, אי אפשר לחיות בלי נעלי עבודה. אני רואה שאנחנו בעידן של תשעת הימים.
כן, תבוא בתשעת הימים בתשעת ספר.
בסדר, חזרה לענייננו. הגרא אומר, מה רבי חייא אמר לרבי שמעון? הוא אמר לו, מה רבי אומר לרבי שמעון? הוא אומר לו, תדע, בת זה כמו בורסקי. הוא לא בא להדגיש לו זה מסריח, הוא בא להדגיש לו העולם לא יודע להעריך אותה. כל מה שבת עושה, הרי אישה מבשלת, מנקה, מגדלת ילדים, זה הכל דברים שהעולם לוקח מובן מאליו כמו הנעליים שהם לובשים. מה הבעל עושה? הוא רופא, הוא ראש ישיבה, הוא, כולם מעריכים את זה, זה הכל כמו בוסם. אני אומר, אבל בדור שלהם, בדור שלנו אתה צודק, המשל הוא קצת, לא בדיוק מתאים לנמשל בדור שלנו, אבל בדור שלהם, סנדל זה סנדל. אז רבי בא לומר לרבי חי, אז התנחומים של הבל, כי בשורה התחתונה, לאישה מאוד קשה שיעריך עוד מה שהיא עושה. זה לא כמו בעל, גבר, מסתכלים עליו, כולם יודעים להעריך מה שהוא עושה, אישה עושה ועושה ועושה ועושה, וזה כמו הנעל שאתה דורך ודורך ודורך ודורך, אתה לא מסוגל בלעדיה, אבל אתה לא מעריך אותה. מתי בן אדם מוריד נעל ואומר, איזה נעל נהדר כלבשתי. בן אדם שם בוסם, הוא אומר, איזה בוסם נהדר. זה מה שרבי אומר לבן שלו. תדע שזה נכון שזה קיום העולם, הבת היא קיום העולם. אבל זה גם נכון שהיא צריכה לחיות חיים שהם בלי הערכה. זה למה שהוא משל אותה לבורסקי. הוא לא בא לזזל בה, אבל הוא אומר בכל זאת, זה מנת חלקה. זה אחד מהקשיים שיש לאישה. כל מה שהיא עושה היא צריכה לעשות שוב. בישלתי את שבת, צריכה לבשל שבת הבא. אני נתתי לילדים אוכל, צריכה לתת שוב. כביסה, צריכה לעשות שוב. הכל זה עבודת פרך בעצם. חוזר על עצמו. ואין בזה מלא הערכה, ההפך. כולם לוקחים את זה כמובן מאליו. בעל טוב לא לוקח את זה כמובן מאליו. התפקיד שלנו זה למצוא את הנקודות איפה לשבח. ואין ספור מקומות לשבח. אני תמיד אומר, קחו על עצמכם, מינימום 50 מילים של שבח ביום. אתם פתאום תראו שאין בעיה למצוא 50 מילים של שבח ביום. אבל איזה בעל באמת אומר 50 מילים של שבח ביום? אני אומר עוד דבר, בן אדם צריך למדוד את עצמו. נתחיל אולי מזווית של חינוך ואז נעבור לזווית של זוגיות. היה לנו פעם תקופה שאחד מהילדים היה לנו ילד שנולד מוקדם ואז היה לו קשיי נשימה. היה לנו תקופה של חצי שנה שהיינו בבתי חולים. לא היינו, כמעט לא היינו, יכולנו להיות הורים לשאר הילדים. היה איזשהו חלון שמישהו אחר בא להיות עם התינוק בבית חולים, ואשתי ואני היה לנו איזה אחר צהריים שהיינו משוחררים מהבית חולים. זה היה בדיוק לפני החגים. אמרנו, צריך לקנות לילדים נעליים, כולם עברו מידה ויתחיל שנת הלימודים, יהיה יותר קשה. ניקח אותם לחנות נעליים. לקחנו את כולם לחנות נעליים, ותחשבו, זה הפעם הראשונה בכמה חודשים של הילדים היה את אבא ואמא יחד. זאת אומרת, זה הפעם הראשונה שאנחנו לוקחים את הילדים בצורה נורמלית. עד עכשיו הכל היה לא נורמל. אשתי הייתה עם התינוק רוב היום, אני הייתי רוב הלילה, לא היה חיים נורמליים. והילדים מתחילים להתפרע בחנות נעליים. אנחנו מגיעים סוף היום, אנחנו הקליינטים הילדים, היחידים, והילדים מטפסים את הקירות. אז הם לא הזיקו לבעלי החנות, זה לא נתנו להם, אבל הם לא היו הילדים הכי מלאכים באותו רגע. אז בעל החנות בא אליי ולאשתי ונותן לנו על הראש. אתם, יש לכם תפקיד כהורים, אתם צריכים לצעוק עליהם, אתם צריכים לשים את המקום, אתם צריכים ללמד אותם מה, איך ילדים צריכים להתנהג. ואנחנו חייכנו ולא אמרנו כלום, אבל בינינו היה הסכם. מאחר ועכשיו הילדים עוברים תקופה שאנחנו לא יכולים לתת להם את האהבה שאנחנו רוצים לתת, אז אנחנו גם לא יכולים לתת את הביקורת. זאת אומרת, חייב להיות איזון. כשילד מקבל מספיק אהבה, אם על כל מילה ביקורת יש לו 30 מילים של הערכה, אין בעיה, זכותך לומר את הביקורת. במינון נורמל. אבל אם אתה לא נותן לו את ה-30, 30, 40 מילים של אהבה, אתה רק נותן לו את הביקורת, אז זה לא הוגן. אז אתה לא עושה את תפקידך כהורי. מאחר וידענו שאנחנו לא נותנים להם את האהבה, היה הסכים בינינו, אנחנו לא מבקרים. אנחנו עכשיו כהורים צריכים להיות יותר רגועים, לבלוע יותר, יבוא הזמן, החיים יחזרו לנורמה, אז נאפס אותם. המוכר לא יכול לדעת את זה, הוא לא יכול לדעת מאיפה אני נוחת לו בחנות. אותו דבר בחיי נישואין. בן אדם רוצה לבוא לתת מילת ביקורת, בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על איך בסוף כן נותנים ביקורת. אבל קודם כל, תדע, המילה של ביקורת, זה לעשות נקע בחיי נישואין, וזה דבר שפוגע, גם המילה הקטנה, תשקול טוב טוב, אם אתה לא יכול להשיג את אותו אפקט דרך שבח, תשקול טוב טוב אם זה בכלל נצרח, מה יקרה אם לא תאמר את זה? וכך בחשבון שאין לך זכות לומר את זה, אם לא מצאת 30, 40, 50 נקודות לשבח לפני כן, לא אחרי כן, אני אפייס, אלא זה צריך להיות חלק מהמערכת. אם אני כל הזמן יודע לשבח, אז יכול להיות שיהיה מקרה שאני אוכל לומר לה, כן, הבגד אולי קצת צר עלייך. נדבר אולי בהזדמנות אחרת איך כן לומר את זה. אבל למעשה, זה הנקודה שאתם צריכים לדעת. הנקודה בבניין והרס של בתים, זה הנקודה הזו. א', אנשים מבקרים ולא יודעים שהביקורת שוברת את הקשר, וב', אנשים לא נותנים שבח ולא יודעים שהדרך לבנות זה דרך שבח. ואנחנו הגברים מאוד קשה לנו עם זה. ופה הערה, דרך אגב, אם כבר נגענו בזה, סתם טיפ שחשוב שתדעו. זה לא רק מחוץ לחדר שינה שבן אדם גבר צריך לפתח את היכולת שלו להביע הערכה ושבח. גם בחדר שינה, הרבה פעמים גברים, מה הרבה פעמים? באופן טבעי, גבר בחדר שינה נהיה אילים. מאוד מתאים לו ההלכה, מגיד לאדם מה שיחו, שאפילו שיחה קלה שבין איש לאישה, האדם נכנס לחדר שינה ומטבעו, אז הוא מוכן להיות מאוד פיזי, הוא מוכן לעשות את הכל עם הגוף שלו, עם הידיים שלו, עם הפה שלו, אבל לדבר עם הפה שלו, זה גבר נהיה אילם, פתאום הוא לא מדבר, וזה טעות. גבר צריך לדעת, גם לפני האינטימיות וגם כהקדמה בחדר השינה, הדיבור מעורר את האישה יותר מהמעשה. בן אדם אבל צריך לדעת לדבר, וזה הרגל. בן אדם צריך להכריח את עצמו, גם במהלך היום, גם במהלך הלילה, לדעת איך לשבח, להביע הערכה והכרת הטוב. זה לא בטבעי. רוב גברים, הייתי אומר כל גברים, אבל אני לא יודע כל גברים, רוב גברים באופן טבעי לא יודעים לומר את זה. וזה בן אדם צריך להתרגל לומר. טוב.